טוב, אז אנחנו על עד ניצוצות מתוך ספרו של מרן הרב מידות ראייה, ואנחנו נמצאים היום בפסקה האחרונה, עוד מבט על העניין הזה של האכילה והשתייה. אז אנחנו קוראים קודם כל את כל הסעיף, זה סעיף ארוך, ואחרי כן לאט לאט כמה שיעלה ביכולתנו להסביר. אכילה ושתייה יתרה ודאי מביאה על ידי גאווה, והוא הדין שאינה בכוונה קדושה. הכל לפי מדרגתו של האדם, עד כמה שצריך שיכוון. כי הניצוצות הקדושים שבתוך האכילה והשתייה, הם מטבעם מתאמצים לעלות למעלה. וכשאוכלים בכוונה סוללים הדרך לפניהם איך לעלות למעלה בקדושה. והרע שבהם יורד למטה, והטוב עולה למעלה בקיום ואור עונה קדוש ומרום. וממילא מעורר גם כן בתוך הנשמה של האוכל, גם כן עלייה של הטוב, ירידת הרע. אבל בחסרון כוונה, אין דרך סלולה לפני הניצוצות, והם מתפרצים לעלות ולא תיקון. ולוקחים עמם את הרע, גם כן בעלייתם. וממילא מעוררים בנפש האוכלת גם כן עליית המידות והתכונות הרעות, שהוא כל יסוד הגאווה. וכמה קשה היא לפי זה האכילה לפני התפילה, שקשה לקנות התוכן הנשמתי הנדרש לבירור הטוב, כל זמן שלא תיקן עצמו בבירור החיים על ידי התפילה. על כן, כל אכילה ושתייה שלפני התפילה הרי היא בכלל גאווה, ועליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחרי גבך, אחר שאכל ושתה ונתגאה קיבל עליו מלכות שמיים. זולת שהיא מצד הרפואה, אין שייך גאווה, שמצוות הרפואה היא מחוברת לקדושה, שהקדוש ברוך הוא שורד את החולה ושכינה עמו, שהענווה היא יסוד הקדושה, שהחולה שהוא דל ועני ומדוכה מצד חוליו ועיניו נשואות לרחמי שמיים, הצד הטוב שבניצוצות ההם של הרפואה, תמיד עולה במסילת הקודש. היא העולה למעלה למעלה, ברוך ישרים סלולה. טוב, אז הנושא של הסעיף הזה, בכל אכילה יש העצמה של כוחות, או לטוב בצורה של גאווה, או לרע שמתלבש בצורה של גאווה. טוב, אז זה הנושא של הסעיף. נסביר לאט לאט. אכילה ושתייה יתרה ודאי מביאה לידי גאווה. אז הרב אומר, אכילה ושתייה יתרה ודאי מביאה לידי גאווה. יש הרבה סיבות לגאווה. וחלק מהגאווה זה כשהאדם מרגיש את עצמו שיש בו יש, שיש בו, שהוא כאילו ישות שהיא עומדת בפני עצמה, ושהיא עומדת מול ישויות אחרות, וזה אחד הסיבות לגאווה. זה לא הסיבה המרכזית של הגאווה. ויש משהו כנראה באכילה ושתייה יתרה שהאדם יותר מדי עסוק בעצמו, והוא עסוק בעצמו על חשבון גם שהוא דורס או אוכל דברים שהוא לא צריך אותם. אבל זה הצד של הדרך ארץ שיש באכילה ושתייה שמביאה לידי גאווה. הרב בפסקה הזאת בא להסביר לנו משהו יותר מהותי. שיש כנראה קשר יותר מהותי בין אכילה ושתייה לגאווה. אז אכילה ושתייה יתרה מביאה לידי גאווה, גם בגלל שזה לא אכילה מתוך כוונה וקדושה. עוד מעט, כן, הרב בחצי השני מוסיף לנו, שאפילו אם האדם אוכל מדויק, אבל הוא אוכל לא מתוך כוונה של כוונה טובה ולא מתוך קדושה, גם זה מביא לידי גאווה. וזה דבר שצריכים קצת להבין, מה הקשר? אנחנו מבינים שאכילה קשורה לתאווה. כן, מה זה אכילה יתרה או אכילה שלא בכוונה? זה שהאדם הוא מסיח את הדעת מזה שיש בו חלקים עליונים, והוא עסוק בצד החיצוני שלו, בצד החומרי שלו. אז זה אנחנו יכולים להבין, שהאכילה קשורה לתאווה, זה, אם היו שואלים אותנו, מה הבעיה באכילה, או עם מה אתה בא להתמודד כשאתה בא לאכול, היינו אומרים, אנחנו מתמודדים עם יצר התאווה. אם נאמר, יש ארבעה שורשים ליצרים של האדם, שזה שורשי הרע, זה כמו שאומר רב חיים ויטל, העצבות, התאווה, הדברים הבטלים, או הכבוד, הכבוד המדומה, או הדברים הבטלים, והגאווה, מה? לא, לא, זה לא, לא עכשיו ניכנס לזה, מה זה השורש הזה של, זה יסוד הרוח בכל אופן, כן, הגאווה, שזה מיסוד האש. היינו אומרים על פני הדברים שהאכילה קשורה לעניין הזה של התאווה. אז אתמול למדנו את הקשר בין האכילה לנושא הזה של העצבות. היום הרב בא ללמד אותנו את הקשר שבין האכילה לבין היסוד של האש, של הגאווה. אז זה אנחנו צריכים יותר להביא. אבל צריכים לשים לב שהקשר הזה שבין היסוד הזה של הגאווה, בין העניין הזה של התפתחות הגאווה לאכילה, זה כתוב בפרשת בראשית. כשהנחש בא לפתות את חווה לאכול מעץ הדעת טוב ורע, אז הוא אומר לחווה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכל ימים בו, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. זו האמירה הראשונה. ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אחרי כן, כתוב את העניין הזה, שהאישה ראתה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה עולה עיניים, נחמד העץ להשכיל. אז אחרי כן מגיעים באמת לתאווה. אבל הדבר הראשון, זה שהנחש מפתה את האישה ואומר, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. האם הנחש שיקר או שהנחש צודק? אז זה מה שהרב בא להסביר לנו, שהנחש לא שיקר, הנחש צודק. יש באכילה מעץ הדעת טוב ורע משהו שגורם לזה שהאדם מחשיב את עצמו כאלוקים. שהאדם מחשיב את עצמו כאלוקים. ולהחשיב את עצמו כאלוקים זה שורש הגאווה. אנחנו נסביר שהשורש של הגאווה מתחיל ביחס שבין האדם לבין האלוקות. נכון שהגאווה אחרי כן היא מתגלית גם הרבה פעמים גם ביחס שבין האדם לשאר הבריות. אבל השורש של הגאווה הוא ביחס שבין האדם לבין האלוקות. והנחש בעצם בא ואומר לחווה, באכילה הזאת תבני יחס חדש בינך לבין האלוקים. לפני שאת אוכלת מעץ הדעת טוב ורע, את לא כאלוקים, כן? ואחרי שתוכלי מעץ הדעת טוב ורע, תוכלי לעמוד בתחרות הזאת מול האלוקים. כן, יהיה לך יכולת עמידה נפרדת מהאלוקות. כן? לפני האכילה, אין לך יכולת עמידה נפרדת מהאלוקות. אחרי האכילה, נהיה לך כוח של עמידה נפרדת מהאלוקות.
זה קשור
לאלוקות לדעת הרב? זה יהיה קשור. עכשיו, מה שהרב יסביר לנו בסעיף כאן, הרב יסביר שאת אותה, את אותו נקודה שהיה באכילה הראשונה של, של האדם הראשון, יש בעצם מאז והלאה, בכל אכילה ואכילה. בכל אכילה ואכילה, יש את האפשרות הזאת, שהאכילה תגרום לך להיות כאלוקים יודעי טוב ורע, כאילו לא בצורה שורשית כמו ששם מדובר באדם הראשון, אבל בתפיסה שלנו, כל אכילה היא יכולה להעצים את החטא הזה של ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע, ויכולה גם כנראה להגביר ענווה. הרב לא כותב את זה מפורש, אבל כשהוא מגיע אחרי כן לאכילה של חולה, אז הרב כן מדבר על זה, על יסוד הענווה, שהוא היסוד ההפוך מיסוד הגאווה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה השורש שאנחנו אומרים שהוא גורם לגאווה, או הפוך, זה גורם לענווה. אז הסיבה העיקרית לזה שהאדם יש בו הימשכות לגאווה, זה בגלל שבאמת האדם נברא בצלם אלוקים. האדם יש בו פוטנציאל, כן, לגלות את הכוחות האלוקיים הגדולים שיש בו. ויש באדם את השאיפה, כן, להיות הכי גדול, כן, להיות איש מעלה. וגם יש כנראה לאדם את הכישרונות להיות הבריאה שהיא הכי הכי מזכירה את אלוקים, שהיא הכי צל של אלוקים, היא צלם אלוקים. כן, זה באמת ככה האדם. אבל פה הנקודה מאוד מאוד עמוקה, כשאתה בא ואתה אומר שאתה נבראת בצלם אלוקים, איך אתה מתייחס לזה? האם באמת אתה לוקח את הרצון להתגדל, כן, כדבר שהוא עצמי? מה הכוונה שהוא עצמי? יש בך אלוקות, ואתה רוצה להופיע את האלוקות שנמצאת בתוכך. אתה מחבר את השאיפה הזאת לגדלות, כי זה גדלות אמיתי. זה הדרך להופיע את הגודל האלוקי. והדרך באמת לעשות את הדבר הזה, זה בוודאי יכול להיות רק על ידי היסוד של הענווה. היסוד של הענווה הוא תמון בזה שהאדם רוצה להיבלע באור האלוקי. האדם רוצה להתקלל באור האלוקי. הוא רוצה להיות חלק מהופעת האור האלוקי, הוא רוצה להתקלל באור האלוקי. כן, יש. אבל אנחנו לומדים על הנושא של הענווה, יכול להיות שאנחנו נגיע בהמשך. על גאווה למדנו כבר במידות ראייה, אנחנו נצטרך להשלים את הענווה, אז יכול להיות שבקיץ או משהו כזה, נכון, יש לרב פה על ענווה. מה? יש יראה שזה שער ארוך? יש לרב גם על הענווה פה, כן, 11 שיעורים, 11 פסקאות. אז כשנגיע לענווה יותר נדבר על הדבר הזה, אבל נסביר בעניין הזה של הענווה, שהיסוד של הענווה הוא כי יש באיזושהי נקודה מאוד מאוד עמוקה באדם, כוח שבאמת האדם הוא בטל במציאות של אור אינסוף. כאילו יש, העולם הזה הוא עולם שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו וגרם לדבר הזה שהעולם הזה לא יתבטל אל מול האור האלוקי. כן, זה תהליך הבריאה. הבריאה בראשית ברא, ברא זה מלשון חוץ. כאילו לגרום לדבר הזה שכביכול יהיה איזושהי מציאות שהיא חוץ מהקדוש ברוך הוא. אבל העבודה של האדם מה היא? העבודה של האדם או התיקון של האדם הוא כשהאדם מחבר את הבריאה לפנים. כן, שהיא לא תהיה משהו שהוא חוץ, אלא שוב לעשות את התנועה הזאת של להיבלע באור האלוקי. הדבר הכי הכי בסיסי במהלך, בשורש של הענווה, זה התפיסה האחדותית. התפיסה הזאת שבעומק האחדות, האור האלוקי שורה בכל המציאות כולה. ואין עוד מלבדו, ואין שום דבר שהוא חוץ מהאור האלוקי, וממילא זה מה שנותן לאדם את התודעה הזאת, את התנועה הזאת, לעשות כל דבר מתוך זה שהאדם רוצה לגלות את האלוקות. ככה הוא עושה את התנועה הזאת של להיות צלם אלוקי. איפה שורש הגאווה? שורש הגאווה נמצא כשהאדם רואה את עצמו נפרד מהאור האלוקי. כן? כלומר, ההבדל בין הענווה לגאווה, הכל תלוי בתפיסה האחדותית מול התפיסה הנפרדת. שיש כאילו משהו שהוא נפרד מהאלוקות. הנחש, כן, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני עושה לכם מבחן, אם אתם תיפרדו מהאלוקות או לא, זה אם תשמעו את הציווי שלי או לא. כן, אם תשמעו לציווי שלי, לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, תבחרו בזה שאתם לא סוללים את עצמכם כנפרדים מהקדוש ברוך הוא, כי אתם כל הזמן בחינת לעובדה או לשומרה, אתם מבטלים את עצמכם ועבדים, אתם בחינת עובדים את השם, כן? זה האפשרות אחת שהיה לאדם הראשון, לבחור לא להיפרד, והנחש בא ואומר, לא, תיפרדו, יש אלוקות, ואתם תהיו כאלוקים, כלומר תהיו ישות נפרדת, וכשתהיו ישות נפרדת, גם תרגישו את העוצמה שלכם, כאלוקים. נכון שלא ממש אלוקים, כלומר גם הנחש וגם האדם, גם בעל הגאווה, יכול להיות שהוא מודל לדבר הזה שהאלוקים הוא יותר גדול ממנו. השורת של הגאווה הוא הנקודה הזאת של ההיפרדות. כן? המעשה הזה, שאתה בא ואתה אומר, אני רואה את עצמי כישות נפרדת. נכון? עוד לא הסברתי על האכילה. עוד לא הסברתי את זה על האכילה. אני קודם כל מסביר, עוד לא הסברתי את הסעיף. אני רק הסברתי עכשיו את הנקודה הבסיסית הזאת של מה השורש של הענווה, מה השורש של הגאווה. אתה שואל אותי למה בחרתי להסביר את הדבר הזה? כי זה קשור להמשך, בסדר? אבל בינתיים עוד לא הסברתי את זה בנוגע לאכילה. ברור, כן, שהדבר הזה, הגאווה והענווה, היא נכון שהשורש שלה זה ביחס שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, אבל זה בוודאי משפיע על היחס בין האדם לסביבה. מי שהוא בכלל לא נכנס לעץ הדעת טוב ורע, שכן מסבירים, ככה בתניה, אנחנו עוד מעט ביוצאת כסלב, כן, אז התניה מסביר, שיש לעבוד את השם מצד החוכמה, ויש לעבוד את השם מצד הדעת. החוכמה היא לגמרי התבטלות אל מול הקדוש ברוך הוא. זה בחינה אם האדם לא היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע. ויש עבודת השם מצד הדעת, שהדעת זה כבר אחד הלבושים יותר של הקדוש ברוך הוא. החוכמה והקדוש ברוך הוא חד. ואז ממש היא בלעות כביכול באור האלוקי. והדעת זה כבר זה כבר אחד מהלבושים יותר של הקדוש ברוך הוא. אז אז אם האדם לא היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע, אז לא היה לו התמודדות הזאת של הטוב ורע. הוא לא היה לו את את הרצון הזה בכלל, או את את ההתלבטות הזאת, האם לעשות טוב או רע. ברגע שהאדם רואה את עצמו כישות נפרדת, אז הוא כל הזמן עומד במתח הזה, אם לעשות טוב או רע. מה זה לעשות טוב, מה זה לעשות רע? לעשות טוב זה בסדר, אני ישות נפרדת. אבל גם הוא ישות נפרדת, וגם השלישי ישות נפרדת, וגם הקדוש ברוך הוא ישות. הטוב הוא ללמוד לשתף פעולה. כן? הטוב הוא זה לעשות את הדברים בצורה שהיא תתאים גם לי, גם לזה שלידי, גם לקדוש ברוך הוא זה. הטוב הוא זה להופיע את החיים בצורה שזה מתאים לכל, שאני משתף פעולה. זה אני, הדעת שלי, כן, מובילה אותי לעשות טוב. מה זה לעשות טוב? לחבר, לשתף פעולה, להתחשב. זה טוב, זה טוב. טוב זה לעשות דברים שמתאימים לכולם.
זה טוב בדיעבד, כאילו טוב של אחרי הפירוד בין...
לא, תראה, יש טוב שהוא בא במדרגת עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, נגיד באמריקה, או בתרבות המערבית, אני אומר באמריקה כי אני יודע זה, מלמדים את הבן אדם, אם אתה רוצה להיות אחד שהוא סוחר טוב, כאילו מרוויח טוב, אתה צריך ללמוד לשתף פעולה עם הלקוחות שלך, להיראות סימפטי, להתחשב בהם, לדאוג להם. כן, אתה רוצה להקים משפחה, אתה צריך ללמוד לשתף פעולה עם הבת זוג שלך. כן, זה, כאילו, זה, אבל זה טוב שהתכלית שבו הוא בסופו של דבר הכדאיות. זה שבסופו של דבר כולם מרוויחים. הטוב הוא גורם רווח לכולם. גם לך וגם לאחרים. כן? ודאי זה לא טוב עצמי. כן? זה לא טוב שהוא נובע מהאמת שאין הבדל ביני לבינך. ששנינו, שכולנו יש לנו אותו שורש. ובי יש נקודה אלוקית. ובך יש נקודה אלוקית. ואנחנו בעצם החוקים. אנחנו לא צריכים להיות הבדל בינינו. זה הטוב שהוא נובע מהתורה, זה הטוב שנובע מהשורש. אבל בנפילה של האדם הראשון, זה לא שאוטומטית, אז הרע השתלט על כל העולם. אז התחיל המאבק הזה, אני נפרד, ואז אני כישות נפרדת, איך אני מתפחד? אני מתפחד בצורה של טוב, או אני כל הזמן נמשך לתפחד בצורה של רע. מה זה לתפחד בצורה של רע? לתפחד בצורה של רע, זה לעשות דברים שהחשבון היחיד שיש לי זה אני, ואני לא משתף פעולה עם כוחות אחרים, ואני לא אני מנצל את כל מה שיש כדי שאני ארוויח. אני נפרד ומנסה להתנהג בנפרדות הזאת בצורה שהיא הורסת. אני חושב שזה הורס רק את האחרים ולא הורס את עצמי. זה הרע. אנחנו יודעים שבעומק הרע גם הורס את עצמו. כן, העומק ש... כן, אנחנו תמיד אומרים שהדרך הכי הכי משובחת לכילוי הרשעה, שהרשעה תהרוס את הרשעה. כן, ככה אנחנו אומרים. הרע הוא יחלה את עצמו. כן, זה המבט הבסיסי שלנו. אז אז אנחנו נמצאים, אז הסברנו באמת את הדבר הזה, כן? אנחנו מסבירים את הדבר הזה, שהשורש של הגאווה זה ההיפרדות, השורש של התיקון זה ההתאחדות. ממילא, עכשיו אנחנו עוברים לנושא הזה של האכילה, כן? אז באכילה הזאת של אדם, של הראשונה של אדם ראשון, של אדם וחווה, היה באמת את המבחן הזה. כשאתם ניגשים לאכול, האם אתם מאמינים שכל העולם הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא, שיש גם שייכות לצד העליון של למקור של ההוויה, גם בארץ, גם באכילה, ואתם מתוך זה אתם ניגשים לאכול, או שאתם אומרים לא, יש את הקדוש ברוך הוא ויש את מה שאני אוכל. כן, אתם עושים הפרדה בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות של הארץ. עצם הדבר הזה שאדם בחווה לא, שחווה לא שומעת לציווי האלוקי, פה יש את התפיסה הזאת שהקדוש ברוך הוא בשמיים, כן? וההתרחקות הזאת, האלם הזה של הקדוש ברוך הוא, זה שהקדוש ברוך הוא לא מאוד מאוד נוכח, והוא ברא, זאת אומרת שהוא נתן לבריאה כביכול איזשהו מעמד שעומד בפני עצמו, יכל להביא את חווה לזה שאני הולכת לאכול לא מתוך תפיסה של רצון או תודעה של חיבור, אלא מתוך תודעה שיש פה משהו חלל, יש משהו נפרד, יש פער בין הקדוש ברוך הוא לבין האכילה שלי. אז על זה אומר הרב, בעצם בכל אכילה ואכילה, זה אתה עומד במבחן הזה, כשאתה בא לאכול. אם אתה אוכל מתוך כוונה וקדושה, מה זאת אומרת אתה אוכל מתוך כוונה וקדושה? אתה אומר, האכילה הזאת היא לא דבר שהוא לא עולמו של הקדוש ברוך הוא. אתה לא שוכח את הקדוש ברוך הוא. ואתה רואה בזה מה שדיברנו אתמול, שהקדוש ברוך הוא מטיב איתך ודאג לחסרונך. אתה רואה את זה בצורה עוד יותר, המושג של קדושה זה שאתה אומר שהאור האלוקי יש לו המון המון לבושים, ויש באוכל איזושהי בחינה של קדושה. עוד מעט אנחנו נדבר על הנושא הזה של ניצוצות הקדושה, שעוד מעט מדבר על הדבר הזה, כן? אז אם אתה עושה את הפעולה בצורה כזאת, אז אתה מגביר בתוכך את התודעה של האחדות. אבל אם אתה אוכל בצורה שאין בה כוונה וקדושה, אז אתה עושה עוד פעם איזושהי פעולה שאתה מחלל, אתה עושה את ה, כן, מוציא את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מהרגע הזה שאתה אוכל. אז זה מה שמתחיל הרב, שבכל אכילה ושתייה יתרה ודאי מביאה לידי גאווה. בהמשך הסעיף יסביר את זה עוד יותר, למה? וכן באכילה יתרה, אומר הרב, זה פשוט. וזה כאילו, אומר הרב, גם אם לא הייתי אומר לך את ההמשך, מה שאני אסביר לך על ניצוצות הקדושה או משהו כזה, היית יכול להבין למה אכילה יתרה זה איזשהו מצב כזה שהאדם הוא מאוד עסוק בגוף שלו, מאוד עסוק בחושים שלו, בלי התחשבות כמה הוא אוכל, האם זה מדויק מה שהוא אוכל או זה, ויש בזה תהליך של התבעמות, או של, שאתה עסוק רק בעצמך, אתה לא עסוק באותו רגע במשהו שהוא בשיתוף פעולה עם משהו אחר. אז זה אכילה יתרה, אומר הרב, אבל הוא הדין כשאינה בכוונה וקדושה. כלומר, זה לא רק אכילה מיותרת. גם אם אתה אכלת בצורה מדויקת, אבל המחשבות שלך היו לא מחשבות, הכוונות שלך לא היו כוונות שצריכות ללוות את האכילה, כן? אז גם אתה בסופו של דבר זה יבוא לזה שזה יביא את הגאווה לאדם. הכל לפי מדרגתו של האדם עד כמה צריך שיכוון. זאת אומרת, הרי מה אנחנו מסבירים? אנחנו מסבירים ש כאילו פה יש את היסוד הזה של כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כן, אז כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. הדרך הכי קל להסביר את הכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, שאיזה סוג יצר מדובר שם, על יצר הגאווה. אנחנו רואים בפועל שזה לא ככה. שבגמרא לקחו את המושג הזה של כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו גם על התאווה. אבל זה צריכים להסביר, זה לא נסביר היום. אבל במובן של, פה מה שהרב אומר זה במובן של הגאווה. שמה? שכשאתה שואל את עצמך, עד כמה בן אדם צריך להתבונן על האכילה שלו, שהיא תהיה אכילה מכוונת וקדושה. כמה זה קריטי בדבר הזה? אז אומר הרב, הכל לפי מדרגותו של האדם. אם מדובר, נגיד, באישה פשוטה, תמימה, שהיא אין בה דעת גדולה, ואין בה שאיפות גדולות, והיא לא מחשיבה את עצמה, והיא סתם אוכלת בתמימות, זה שהיא לא תאכל בכוונה וקדושה, זה לא כל כך נורא. כי אצלה היסוד הזה של המחשבות, שהיא נפרדת, ושהיא שווה, ושהיא הגודל הזה, וכל המחשבות האלה, הם לא, אין לה את האירורים האלה. אין לה את האירורים האלה, אז גם האכילה והאכילה שלה היא לא כל כך קריטי שהיא תהיה. היא לא צריכה כל כך אנטיביוטיקה, היא לא צריכה לייצר כל כך הרבה מנגנונים כנגד העניין הזה של האכילה, מה שהרב ידבר על הניצוצות הקדושה וכו'. וגם הסיבה לכך אנחנו נראה עוד, שהרב יסביר לנו שהגאווה והענווה בפעולת האכילה זה בנוי בצורה כזאת שכאילו הניצוצות שנמצאות באוכל הן עולות טרמפ על האדם. כלומר, בהמשך זה יוסבר בעוד צורה הדבר הזה שהכל לפי מדרגתו של האדם, עד כמה צריך שיכוון, כן, למה זה תלוי בכוונה. אבל בינתיים אנחנו מסבירים את זה בצורה הכי פשוטה, בבחינה הזאת של כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, שאדם שיש לו, שהוא באמת חשרוני, אדם שיש לו מחשבות שהוא כאלוקים, אדם שיש לו זה, שם הוא חייב המון המון להתבונן שכל הגודל שלו זה לא שלו. אדם שהוא לא גדול, אז מה יש לו כל כך להתבונן? הוא יודע את זה שהוא לא כאלוקים, אז גם הוא לא צריך כל כך להתבונן לזה שהוא לא כאלוקים. אדם שהוא באמת כן, כביכול יחסית לאחרים זה גדול, אז באמת צריך יותר שיכוון לפי מדרגתו של האדם, אז גם צריך שיכוון. יכול להיות שגם הרב פה אומר את זה במובן של הייעוד. זאת אומרת, אני חשבתי על העניין הזה של אברהם אבינו. כן, כתוב על אברהם אבינו שעיקר התיקון, הדרך שהוא היה מתקן את העולם, על ידי זה שהוא היה אומר לאנשים לאכול אצלו ולברך. כן, ביתה יש של בבאר שבע, הוא, צורת התיקון שלו, זה שהוא יירח אנשים, וכמה שיותר הביא את האנשים לאכול ולברך את הקדוש ברוך הוא. אז מה העניין הזה של אברהם אבינו שהוא דווקא באכילה רוצה לעשות בית חב"ד, או רוצה לעשות את התיקון? כן, אז אני אומר את זה בגלל שזה קצת קשור לפרשת שבוע שקראנו עכשיו. כתוב שאברהם אבינו, כשהוא אומר, הוא אומר, השם אלוקי השמיים, וקודם כתוב, השם אלוקי השמיים והארץ. מסביר רש"י, שאברהם אבינו היה לו את הייעוד הזה, שהוא בהתחלה, האדם, בהתחלה הקדוש ברוך הוא היה אלוקי הארץ. ברגע שהאדם הראשון חטא, אז האדם הראשון סילק את הקדוש ברוך הוא קצת מן הארץ, ואז זה הלך והלך והלך, עד שהקדוש ברוך הוא לגמרי סולק מהארץ, ואז מי בסופו של דבר עשה את התיקון הגדול להחזיר את הקדוש ברוך הוא אל הארץ? זה אברהם אבינו. מה הכוונה להחזיר את הקדוש ברוך הוא אל הארץ? להחזיר את הקדוש ברוך הוא למצב הזה שיש את האמונה הזאת או את התודעה הזאת שאין, שהארץ היא לא ריקה מאלוקות. שגם הארץ יש בה ניצוצות קדושה. קדושה, כל מה שהוא ידבר על הדבר הזה. שגם בארץ יש את המקור העליון, את המקור האלוקי. אז זה הייעוד של אברהם אבינו, שהוא אומר את הדבר הזה, הוא כאילו בא ואומר, אני נמצא בעולם שכל הזמן האנשים, כתוצאה מזה שהאכילה שלהם לא מכוונת, מה זה אכילה לא מכוונת? אכילה בלי התודעה הזאת של, ש, שזה חלק מהטוב האלוקי. אכילה בלי ברכה, אכילה בלי קדושה. לא יודע אם הוא מביא אותם למדרגת קדושה, זה כבר, זה רק אולי שייך בישראל, שאנחנו גוי קדוש. כן, אבל לפחות את הרמה הבסיסית הזאת, של האכילה שהיא, מה, כן, בלי הכוונה, זה, זה, זה היה העולם. ואברהם אבינו, בדורו של אברהם אבינו, זה היה הדבר שהיה צריך כדי לעשות איזשהו מהפך. אז כאילו, כל אחד ואחד, גם לפי הייעוד שלו, התפקיד שלו, אני אומר את זה גם יכול להיות בדור, יכול להיות שאחד, התפקיד שלו יותר להופיע את האור האלוקי דרך שזו הנקודה שהוא צריך להופיע דרך העניין הזה של ברורי האכילה, ויכול להיות שאחד שעבודת השם שלו היא לא זה התפקיד שלו. אני לא חושב שזה הפשט במשפט הזה, אני רק אמרתי את ההסבר הזה כי באמת חשבתי על ההקשר הזה של תיקון האכילה, שכל האכילות של אברהם אבינו הם באו כתיקון לאכילה הפסולה, כן, של האדם הראשון, כן. כי כשקראתי את הסעיף הזה, זה מה שהתעורר אצלי, כן, על העניין הזה של האכילה, שמה עומד למבחן, האם אתה עושה את ההפרדה בין השמיים לארץ, והתיקון של אברהם אבינו, זה שעוד פעם להילחם נגד הפירוד הזה בין השמיים ובין הארץ. אז זה הכל לפי מדרגתו של האדם כמו שצריך. עכשיו פה הרב מתחיל להסביר. כי הניצוצות הקדושים שבתוך האכילה והשתייה, הם מטבעם מתאמצים לעלות למעלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא את הארץ, אז היה פה איזושהי תנועה שהקדוש ברוך הוא הרחיק את אורו מהארץ. הארץ היא לא בלועה באורו של הקדוש ברוך הוא. ואז היינו יכולים לבוא ולהגיד, בסדר, זה המציאות של הארץ, והאדם הוא, הקדוש ברוך הוא לא הרחיק אותו, הקדוש ברוך הוא נטע באדם נשמה מן העליונים, וגוף מן התחתונים, והאדם, באדם אנחנו נוכל למצוא את החיבור בין השמיים והארץ. אבל אומר הרב, לא. זה לא רק שבאדם צריך להיות החיבור בין השמיים והארץ. זה קודם כל מתחיל מהדבר הזה שגם כקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש נטוע בעולם ניצוצות קדושים. מה זה ניצוצות קדושים? ניצוצות קדושים זה אומר שיש קדושה שבטבע. מה הפירוש קדושה שבטבע? גם הטבע שהוא כביכול רחוק מהנוכחות האלוקית, אין בו הבלטה של הנוכחות האלוקית, יש בכל טבע איזושהי נקודה שהיא לא מקבלת את הדבר הזה שלא להיבלע באור האלוקי, או לא לנוע לכיוון האור האלוקי. וגם בטבע יש את התנועה הזאת של רצון להיבלע, רצון להתעלות, כן? זה מה שכאן אומר הרב. כי הניצוצות הקדושים שבתוך האכילה בשתייה, הם מטבעם מתאמצים לעלות למעלה. כלומר, זה לא נכון בלראות את הטבע שכשהאדם נפגש עם אוכל, הוא נפגש עם החומר באוכל. כשהאדם אוכל, הוא נפגש באמת, חלק גדול מן האוכל, זה באמת מה שמסביב לניצוץ הקדוש. זה באמת, כביכול, התוספת. זה רק המיקום, זה רק המצע ששם יהיה את הניצוץ הקדוש. אבל כשאתה אוכל, אתה אוכל גם את החלק הזה שיש בטבע, כן, את התנועה הזאת לעלות למעלה. אז כאן אנחנו כבר מתחילים להבין למה האכילה היא לא קשורה רק לתאווה. התאווה באמת קשורה לעניין הזה שאתה נהיה יותר חומרי. אבל אומר הרב, זה לא נכון שבטבע יש רק חומר. יש גם קדושה בטבע. ברגע שיש קדושה בטבע, זה אומר שגם בכל אכילה ואכילה יש לך איזושהי נקודת ברור שקשורה לא רק לחומר, אלא גם לקדושה. ובנקודה הזאת יהיה את המבחן האם האכילה הזאת תגרום לענווה או לגאווה. טוב, אני ידעתי את זה מראש, זה סעיף ארוך, שאין הרבה סיכוי שנגמור אותו בשיעור אחד. השאיפה שלנו תמיד זה לפחות בשיעור לגמור סעיף, אבל לא בסעיפים מסוג הזה, זה סעיף ארוך. אז אנחנו נעמוד פה ואנחנו ייקח לנו לפחות עוד חצי שיעור לגמור את הסעיף הזה, ואז נוכל לעשות סיור. אז נעמוד פה, היו ברוכים.